Rápido él.
שלום. יש פה רבים ש מבינים אנגלית כשפת אימם אפילו. איך אתם מתרגמים והארץ הייתה תוהו ובוהו? מה? לא מתרגמים. זה טוב, זה תשובה, לא תשובה שמצאתכם ביניי. אתה אומר, there's who was, אני חושב שזה לא נכון. עכשיו, מעניין אותי באמת, אף פעם לא חשבתי לבדוק את התרגומים. אתה תבדוק את התרגומים, ייקח לך שתי דקות, נכון? מה? מה, מה, באינטרנט אין קונג'נס? איך הם מתרגמים? והארץ הייתה.
איזה תרגום אבל?
את המילה הייתה.
אי אפשר להשתמך על השטון, מה פתאום?
איך הם משתמכים?
מתרגמים משפטים, לא מתרגמים.
מה? Being, זאת אומרת, מתהווה. התהוותה.
לא, לא, being זה הייתה במובן סביל.
זה סביל? Being זה סביל?
זה סביל. סביל
או חבר? בהיותה?
Being on the...
השאלה
אם
זה עכשיו עושה.
לא, אני חושב, רבותיי, של להיות בעברית מקראית זה לא רק to be, ובדרך כלל זה לא to be. במקרה זה זה to become. והשאלה המעניין אם יש מישהו שמתרגם and the earth became תוהו and בוהו נתהוותה והארץ הייתה נתהוותה תוהו ואחר כך בוהו ואחר כך חושך על פני תהום ואחר כך רוח אלוהים מרחפת על פני המים. יש פה ארבעה שלבים בהתהוות. והייתה זה לא כבר הייתה, אלא נתהוותה. ויאמר אלוהים יהי אור, זה יתהווה אור. ויהי אור. ההוויה המקראית היא פעילה ודינמית ולא סבילה. זה מה שאני רציתי לפתוח בו. אני חוזר שוב, ההוויה המקראית היא פעילה ודינמית ואיננה סבילה. לדבר הזה יש חשיבות כה עצומה בתורה, מפני שאחרת אי אפשר להבין את שם ההוויה. כי בתודעה שיש לנו היום, בעברית שיש לנו היום, ולא רק היום, כבר בעברית של חכמים, ההוויה היא רק סבילה. ואני חושב שבגלל זה, זאת הסיבה ששם ההוויה נעלם. אנחנו אומרים שם הדמות, אנחנו לא מבטאים שם ההוויה. אני חושב שזה לא מקרה וזה עניין רב משמעי שההוויה המקראית נעלמה כנראה בהשפעת הארמית, כי בארמית אין הוויה פעילה, ויחד עם היעלמות הנבואה נעלמה גם המשמעות הפעילה והדינמית של שם ההוויה. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות. כבר אמרתי יהי אור ויהי אור, שבוודאי פירושו to become, להתאבות. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, יעקב על בני יוסף. יהיה לעם, זה יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים, שפירושו יתפשט מלוא הגויים, או ישלוט מלוא הגויים. וקרוב יותר שזה הפירוש השני. אונקלוס נתרם שם, וזרעו יהון שליטין בעממיה. אבל אונקלוס לא יכול לתרגם ישלטון בעממיה. כל לשון חכמים כך. במקום ויקום וילך בעברית מקראית דינמית, אומרת לשון חכמים, לדרכו היה מהלך. עכשיו זה רווח ביותר שכותבים חיבורים שלמים, מבחנים, תשובות לשאלות בלשון בינוני. כותבים משהו על משה או על אברהם, לא בעבר, אלא אברהם הולך ואברהם עושה, ומשה אומר, ומשה בא אל פרעה, הוא מדבר אליו, הכל בבינוני. למה? יש משהו בעברית החדשה שקשה לו עם ההוויה המקראית ועם הפעלים המקראיים. ויקום וילך, ויעל וישת ויקום וילך ויבס. חמישה פעלים מקראיים. חז"ל היו אומרים, היה אוכל ושוטה. היה הולך, מהלך לדרכו. ובוזה בליבו את הבחירה, משהו, את הבחורה, משהו כזה. וכך מדברים צעירים היום בעברית ישראלית, בלשון שמושפעת מאוד מאוד מלשון חז"ל, והולכת עוד יותר רחוק. קשה להם לומר פעלים בעבר, פעלים בעתיד, פעלים בעברית מקראית דינמית. אז זרעו יהיה מלוא הגויים, פירושו ישלוט מלוא הגויים. ויהי בערב, ותעל על הסלב, ותחס למחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. הופיעה שכבת הטל סביב למחנה. היא הופיעה. זה דינמי. ויהי הענן והחושך ויער את הלילה. ויופיע הענן והחושך ויער את הלילה. אני מנסה להביא עוד, יש עוד ועוד דוגמאות. לפני שאני מגיע לשם ההוויה עצמו, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. פוגעת. היא לא נמצאת שם, היא פוגעת. ההוויה המקראית היא אם כן פעילה, דינמית, יוצרת משהו, מופיעה, מושיעה, פוגעת, פוגעת בפרעה, מושיעה בני ישראל. תראו שאני הפכתי את זה לבינוני. כדי לדבר בשפה מובנת. נכון? שמתם לב? היה זמן שהייתי מתקן במבחנים לתלמידים עד שנמאס לי. כל פעם שכותבים לי, שכתבו לי על הנביא ישעיהו מדבר, אני הייתי מוחק את המם. דיבר, למה לא דיבר? במאמר שלי על פועלי ההוויה ושם ההוויה, זה מאמר שכבר הופיע במגדים חוברת ה', אבל תמצאו קל באתר. במאמר שלי יש כמה וכמה קטגוריות של הוויה פעילה, והרבה פסוקים מתפרשים כך. הושע אומר בשם השם, ואנוכי לא אהיה להם. מה זה אהיה להם? מה זה אהיה אשר אהיה? אהיה שלחני עליכם. אני אוחז בדברי רש"י. היחיד שפרש אהיה עמם בצרה זו כשם שאהיה עמם בצרות אחרות, כלומר אהיה פירושו אושיע אתכם. אושיע, ההוויה, ההוויה המופלאה תנחח בתוכנו עד שתושיע אותנו. להיות לו לעם והוא יהיה לנו לאלוהים, זאת נוכחות דינמית פעילה. התרגום של היה הווה ויהיה כמשהו סטטי, הוא נמצא תמיד, הוא קיים תמיד, הוא לא משתנה, הוא מעבר למציאות. הוא היה, הוא הווה והוא יהיה, אין בו שום שינוי. כל המציאות משתנה כל הזמן, והשם ההוויה מבטא את ה את המציאות, את מציאותו העליונה הבלתי משתנה הקבועה והקיימת לעולמים. הרעיון הוא כמובן נכון, אבל זאת לא העברית המקראית וזאת לא המשמעות המקראית. זאת המשמעות שנותרה כאשר מכל הנוכחות לא נשאר כמעט כלום, כי בני היהודים שוב אינם חשים את נוכחותו, לא במידה שחשו בה בעולם הנביאים, כנוכחות של שיח שוטף, של מציאות זורמת. צריך לומר עוד מילה על צורת הפעלים בלשון המקרא. יש לכאורה שתי צורות עבר ושתי צורות עתיד, נכון? ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, זה עבר, ככה מלמדים. ואילו ותלד על ברכי ויבנה גם אנוכי ממנה, זה עתיד. יש וו, סליחה, אני רציתי משהו אחר. והיה ביום ההוא, אז היה זה בעבר, הוו הופך את זה לעתיד. את יומר, יומר זה עתיד, והוו מהפך את זה לעבר, נכון? ככה לימדו אתכם? שווה והיפוך פעמיים. למה לשון המקרא תעשה לנו תעלול כזה שפועל בעבר יהפוך להיות עתיד על ידי וב, ופועל בעתיד יהפוך להיות עבר על ידי וב. וחוץ מזה יהיה גם היה וגם יהיה שהם פעלי עבר ופעלי עתיד. באמת הצורה של עבר מוגמר, ברא הייתה, זאת צורה שקוראים לה באנגלית, לטינית באנגלית פרפקטום, צורת המוגמר. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כבר ברא. כמו שמביא הרמב"ן בשם ספרי הקבלה הקדומים, כבר ברא, כבר הייתה. ואילו ויאמר אלוהים יהי אור, זאת התהוות דינמית שמתרחשת לנגד העיניים, ולכן זה פועל שיסודו הוא אימפרפקטום. הצורה של יהיה היא צורה של אימפרפקטום. כל מה שאנחנו קוראים עתיד זה פועל אימפרפקטום, עבר זה פרפקטום, זה מוגמר וזה הולך ונמשך, נכון? אז ישיר משה, זה לא עתיד. לא אז שר משה, כי זה פרפקטום, אלא אז ישיר, כשהשיר הולך ונשמע, הולך ונשמע, הולך ונשמע, ואיננו נגמר. שיר שאיננו נגמר. אז יקהל שלמה, התקהלות שלא נגמרת. אז, זה קרה אז, אבל זה לא מתואר בפועל של פרפקטום, אלא בפועל של אימפרפקטום. באמת יכול להיות פרפקטום ואימפרפקטום גם בעבר וגם בעתיד. רק בדרך כלל, העבר הוא מוגמר והעתיד הוא בטוח. כל זה בא לומר שהמילה יהיה, אהיה, כוללת בתוכה את היה ואת הווה, ואין שום צורך בעברית מקראית להגיד גם היה, גם הווה וגם יהיה. כי יהיה כולל את הכל. מפני שהוא אימפרפקטום, זה אומר שהוא מתמשך, הוא לא מוגמר, הוא לא נגמר. זה יכול להיות גם בעבר, זה יכול להיות איך זה יהיה בעבר, על ידי ויהי. הוו מושכת את זה. אבל הכוונה היא למשהו שמתהווה והולך ונמשך ולא נגמר. בואו נלך לסליחות. בתורה כתוב השם ימלוך לעולם ועד. ואנחנו מוכרחים לתרגם את זה. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, נכון? היי, נכון? יש פה כאלה שעוברים את זה בסליחות כמה פעמים? נכון או לא? חוזרים, שרים את זה שוב ושוב. מה יקרה אם נאמר רק השם ימלוך לעולם ועד, כמו בתורה? אנחנו נחשוב שזה רק בעתיד. אבל התורה לא חושבת כך. כי ימלוך פירושו גם מלך וגם מלך וגם ימלוך. זה כולל את הכל. מפני שזה לא מוגמר. אם אתה אומר השם מלך, אז אתה אומר משהו שמחייב עוד איזושהי אמירה נוספת. אבל אם אתה אומר השם ימלוך לעולם ועד, אמרת את הכל. והוא הדין בהיה אשר יהיה. אושיע אשר אושיע, אנחה בקרבכם ואושיע אתכם תמיד. זאת המשמעות. נוכחות פעילה, שוב אני מתרגם לבינוני, אין לי ברירה, נוכחות פעילה ודינמית אשר מושיעה תדיר. את זה הלשון המקראית אומרת בצורת פועל אימפרפקטום, בהוויה פעילה ודינמית. איך מתרגמים את זה לשפה שאחרי הנבואה? בתקופת הנבואה דיברו בשם הוויה, כתבו שם הוויה. כל ההבדל בין, כמו שכבר אמר רשב"ם, כתב רשב"ם בתחילת ספר שמות, כל ההבדל בין אהיה אשר אהיה לבין שם השם המפורש, זה שזה גוף ראשון וזה גוף שלישי. והצורה הקדומה היא בוו, הוו השורשית. היוד הרי תחליף מאוחר של הוו, אתם יודעים את זה? אתם יודעים שאין בעברית, חוץ מהמילה וו, אין בעברית מילים שמתחילות בוו? תבדקו את המילונים. כל מילה עברית שמתחילה בוו היא מילה לא עברית. ורד היא מילה פרסית.
ולד.
מה?
ולד.
ולד. זאת המילה המקורית. אבל אנחנו, העברית אומרת ילד במקום ולד. בדיוק זאת הדוגמה. הוו הפכה ליוד. בעברית וו הפכה ליוד. במקרים רבים מאוד. ובכל המילים שמתחילות בוו, חוץ מהמילה וו, שנשארה רק כדי שאפשר יהיה לתלות עליה משהו, כי לבי העמודים, כי אחרת האות הזאת נעלם. אז וו הפכה ליוד, זאת אומרת, שם ההוויה בנוי על הפועל במקורו, כשיש וו באמצע, הוא בגוף שלישי, וזה כבר כתב רשב"ם בתחילת שמות. אפשר רק לגחך על העולם הנוצרי שהוא ניסה להתעקש. אבל רגע, שנייה, אני צריך להגיד עוד משהו לפני זה. הדרך היחידה שחז"ל יכלו לתרגם לנו את משמעות ההוויה הדינמית, הפעילה והנוכחת, זה שם אדנות. זאת אומרת, להיות פירושו נוכחות פעילה ודינמית, ישועה, עזרה, התהפכות, השתנות, התהוות, עד כדי פגיעה יד השם הויה במקנך, ועד כדי שלטון. ויוסף היה במצרים, פירושו שלט במצרים. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, בלשון עברית שמסבירה לנו מה אמר פרעה ליוסף, אתה תהיה על ביתי זה תשלוט. אז המשמעות הדינמית החזקה ביותר של ההוויה היא שלטון. ולכן, מכיוון שמצאנו את אברהם אומר שם אדנות, שם הוויה יחד, וזה מצוי גם בדברי הנביאים, למשל בעמוס. מהם שם של ארבע אותיות. והמשמעות העליונה ביותר של שם ההוויה במובנו של הנוכחות הדינמית השלמה והמלאה ביותר היא מלכות ושלטון. כך שאהיה פירושו אשלוט, ותהיה פירושו תשלוט, ויהיה מלוא הגויים פירושו ישלוט. אז התרגום היחידי שאפשרי לנו, לעברית שלנו, לאוזן שלנו, לשמיעה שלנו, של שם ההוויה, זה שם אדנות. בלשון המקובלים הם אומרים את זה ככה, שההי האחרונה של השם המפורש היא רומזת לספירת מלכות. ואני מרשה לעצמי לומר את זה בלשון עברית מקראית, השם, כלומר, ימלוך לעולם ועד. פשוט. זה כל כך פשוט וכל כך מדהים שאתה רק צריך, עכשיו אתה תוהה למה אנחנו באמת מוכרחים לומר הוא היה והוא הווה והוא יהיה לעולם ועד, השם מלך, השם מלך, השם יחלו לעולם ועד. למה אנחנו צריכים את כל החזרות האלה? כי אנחנו לא שם. כי האוזן שלנו לא שומעת הוויה פעילה. עד כדי כך האוזן שלנו לא שומעת הוויה פעילה, וזה כבר מימי חזה, זה כבר עסק של דורות רבים. ששאל מין אחד את רבן גמליאל, נכון? כך במדרש רבה. שהמין הזה הוא בא מהפילוסופיה של אפלטון, ששם היוצר הוא הדמיורגוס, הוא מעצב את העולם שלמטה לפי התוכניות של, לפי האידאות שלמעלה. זה אפלטון. אז אומר מין לרבן גמליאל, צייר גדול הוא אלוהיכם, מצא סממנים וצר צורה. היו שם כבר תוהו ובוהו וחושך ורוח וכן הלאה. ומהם הוא ייצב עולם. לא כתוב בארץ הייתה תוהו ובוהו? זה משהו שואל. זאת אומרת, בעולם של רבן גמליאל ושל סביבתו, הייתה זה לגמרי פסיבי. הם לא שומעים כבר הייתה נתהוותה. הם, המדרש כבר לא שומעים. ולכן העמים יכול לשאול שאלה כזאת. הלא פסוק ב' סותר את פסוק א'. פסוק ב' נראה כסותר את פסוק א'. לפי רש"י כל הסתירה הזאת נעלמת, כי זה הכל רק פתיח. בראשית ברו, והארץ הייתה, זה הכל רק הקדמה, פתיח, בעצם הכל מתחיל ביומר אלוהים יהיה אור, לפני זה, זה רק פתיחה לקראת. אבל אם אנחנו קוראים לא כרש"י, על דרך הפשט, אז פסוק ב' סותר את פסוק א', הוא לא סותר את פסוק א'. הייתי יכול להתחיל את כל השיעור כאן. תגידו לי למה פסוק ב', איך פסוק ב' לא סותר את פסוק א'. שהתברר את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה. והארץ נתהוותה. וראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ נתהוותה. והשמיים לא נאמר בהם דבר. כל צבאם וכל מלאכים וכל השאר שתיקה גמורה. והארץ נתהוותה. תוהו בוהו וחושך ורוח. זהו. אז פסוק ב' לא סותר את פסוק א'. הוא המשך לפסוק א', הוא המשך מובן, בעברית מקראית זה ברור, בעברית מקראית אפשר לומר, השם ימלוך לעולם ועד, ולא צריך להתחכם, לא צריך לחזור כל כך הרבה פעמים. אז, תראו, אני אוהב את השירים האלה, זה בסדר, אני אוהב לשיר, כל מיני צורות השירים או המנגינות האלה והאלה, את המזרח, לא חשוב, אני אוהב את השירים האלה, אבל הם מעידים על מצוקה, הם מעידים על בעיה בשפה, הם מעידים על ההתרחקות שלנו מלשון הנבואה, מלשון התורה, בלשון המקורית המקראית. ההוויה היא פעילה, אין צורך בכל זה, השם ימלוך לעולם ועד. זהו, הכל נאמר בפסוק קצר אחד. אנחנו מקבלים את הטלית בפסוק הזה, נכון? או אולי עוד לפני, תלוי איפה, לא חשוב, תלוי מה עושים אחר כך. כן, קצת דווה ליבי על עלינו לשבח שהוא פתיחת מלכויות של ראש השנה. תארו לכם שהיינו אומרים את זה פעם בשנה רק בתפילת המלכויות אצלנו יומיים, משהו כמו כל נדרי. אז עלינו לשבח, הייתה עוצמה כמו כל נדרי, נוכחות בתודעה היהודית כמו כל נדרי. וכך לקחנו את העוצמה הזאת, מרוב שרצינו לעשות את זה כמו קריאת שמע, פיזרנו את זה על כל התפילות של כל השנה, ואין איש שם לב שהשם ימלוך לעולם ועד, זה משהו כל כך עצום וענקי. בלי לחשוב שתי פעמים מקצרים את פסוקי מלכויות, נכון? אומרים את הפסוק הראשון ואת הפסוק התשיעי, ויש כאלה שמוסיפים גם שמע ישראל ככה. היי, היי, מה? אולי נגיד את המלכויות, את כל עשרת פסוקי המלכויות. כמה זה ייקח? עוד 3 דקות כבר, ממילא מתפללים שני. בישיבות זה קרוב לשעה, נכון? אז מה אכפת לנו עוד 3 דקות? נגיד מלכויות. טוב, גם זה יישחק אצלנו. אתם מבינים מה הקושי שלי אם עלינו לשבח? עלינו לשבח זה פתיחת מלכויות. אני מנסה בתודעה של עצמי איכשהו להינצל מזה שזה נשחק. שרים אדון עולם בהתחלה, לפחות בגיל צעיר, אז זה כבר, הוא כבר מלך, הוא כבר מלך, הוא כבר ימלוך, הוא כבר מתרים קול, הוא כבר אחרי, ואחר כך עלינו לשבח, וזה הכל הופך להיות מטבע שחוק. קשה לי עם זה. עלינו לשבח. מה שמציל לי את זה קצת, זה המנגינה של עלינו לשבח, של ימים נוראים, המנגינה שלי, האשכנזית, כן? מבית אבא. המנגינה הזאת קצת מחיה על די משהו ממלכויות. מלכויות, מלכויות, וואו. אתם יודעים שבמשנה כתוב שהיו אומרים זיכרונות ושופרות, ורשי אומר גם מלכויות בימי מלחמה? במשנה בתעני. מדינת ישראל נלחמת מיום שקמה, כל הזמן יש מלחמות פה. מישהו עלה על דעתו לתקן תקיעות שופר במלחמה? כמו שכתוב בתורה. במלכויות זיכרונות ושופרות עם תקיעות. תכף תגידו לי, זה רק סנהדרין יכולה לעשות. נכון, זה רק סנהדרין יכולה לעשות, אבל על דקה בחינה. ימי מלחמה, מי יחיה ומי ימות. הם מבקשים תקיעות ומלכויות וזיכרונות ושופרות. זה מתבקש. זה כל כך מתבקש. בשופרות הייתי מסיים וכי תבוא מלחמה בארצכם ולא ביום שמחתך. ונזכרתם, לא? אני מנסה להחיות קצת את עלינו לשבח, לתת לו, להחזיר לו את המטען שיש לו. למה יש 2 קטעים בעלינו לשבח? הקטע הראשון של עלינו לשבח הוא שבח המלכות שבנוי על המלכות המקורית, הראשונית, הקדומה, שהיא השם אחד. שמה ישראל, השם אלינו השם אחד. יש מחלוקת תנאים, רבי יוסי ורבי יהודה, האם צריך לומר מלכות, או אפשר לצאת ידי חובה באחד? וידעת היום בשבועות האלה לבדך, כי השם הוא האלוהים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מלכות. דברי רבי יוסי. רבי יהודה אומר, אינה מלכות. למה? למה רבי יהודה? כי עד שמה זה לא קבלת עול מלכות שמיים? זה קבלת עול מלכות שמיים. וידעת היום השבות האל לבבך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעלה אל הארץ מתחת אין עוד. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים אין עוד מלבדו. מלכות. שמה ישראל, מלכות. רבי יהודה, כשאין לך ברירה אתה כן מקבל את שמה ישראל? כשחסר לך פסוק עשירי? אני מפרש את מחלוקת זו של רבי יוסי ורבי יהודה ככה. המלכות הקדומה הראשונית היא השם אחד, אין עוד מלבדו. אבל כשהלשון הקדומה נשחקה והלכה ואחד ואין עוד מלבדו הוא כבר שחוק וכולם משתמשים ב... מלכות. לשון מלכות. נכון שאין בתורה כל כך לשון מלכות? יש כולו 3 פסוקים ושלושתם בשירה. שם אם יכול לעם ועד, שירת הים. בלעם, לא הביטה בן ליעקב תרועת מלך בו. ומשה ויהי בשורון מלך. גם על זה יש ויכוח אם זה השם הוא משה. השימוש במלך בלשון התורה הוא רק בשירה. התורה משתמשת באחד, היא אומרת את זה באחד. רבי יהודה אומר לרבי יוסי, כשאנחנו מדברים בלשון מלכות, אחד כבר לא מספיק. אם לא המלכת את הקדוש ברוך הוא בלשון מלך, לא ביטאת עד תום את מה שצריך לבטא כשאנחנו עומדים לפני המלך. יש בעיה בלשון מלכות. זה לא סתם שאחד הוא ההמלכה הקדומה והראשונה. כי מלך והמלכה קשורות בטבורם באספה בוחרת. כי להימלך פירושו ליטול עיצה. כשהקהל נאסף והזקנים דורשים ממלך, ואז בוחרים ממלך, נמלכים לבחור להם ממלך, אז יש מלך. מלך קשור בבחירה של עם. יש פה יסוד דמוקרטי בסיסי מאוד, וההוכחה היא להימלך. להימלך זה ליטול עיצה, להתייעץ. ולכן מתי ייקרא שמו מלך? רק שיכירו בו הכל, רק שכולם יכירו בו ויקראו את שמו מלך. ומה עד אז? אומרת התורה, אין עוד מלבדו אחד. תקשיבו לאדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. איך הוא מלך? אם אין בני אדם שימליכו אותו, איך הוא מלך?
מלכים.
מלכים. נו. אחד הוא אחד. אתם מבינים איזה בעיה אדון עולם מנסה לפתור? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפץ הכל, אזי מלך שמו נקרא. על ידי ההוויה, על ידי הבריאה, על ידי בני האדם. במידה שהם מכירים במלכותו. ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. גם אם אין לו קהל, נכון? נו, אדון עולם מנסה לפתור את הבעיה של המלך. השורש הזה מלוך הוא בעייתי. אבל רבי יהודה טוען, כיוון שאנחנו, התודעה שלנו משתמשת במלך, ומדברים כולם על מלכים ועל מלכים, וסוגדים למלכים ונכנעים ומשתחווים למלכים, אם הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, משהו חסר. ההמלכה של כל השנה בשמה ישראל, משהו חסר בה, זאת טענתו של רבי יהודה. רבי יוסי אומר, לא, מה פתאום? ההמלכה שלנו היא שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד מאז ומעולם, אנחנו לא צריכים את לשנך. זה ויכוח מדהים בנתניה. מי שיודע קצת את תולדות התפילה, יודע גם שזיכרונות ושופרות קדומים למלכויות וברכות התענית יוכיחו. הקפדלית של תעניות. ההמלכה באה בשלב מסוים ונכנסה, כבשה את התודעה שיש מלכים ויש שליטים ורומא שולטת בעולם וכולם מדברים על המלך ועל המלך ועל המלך ועל המלך, אז צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא וצריך לשון אחד כבר לא מספיק. זה רבי יהודה. ואז צריך לקחת את לשון השיר שבתורה ולמצוא שלושה פסוקים, ואז כשפוסקים להלכה שצריך 10 פסוקים, אז חסר לנו פסוק, אז צריך להשתמש בשמע ישראל, נכון? עכשיו, אני חוזר לעלינו לשבח. הקטע הראשון הוא פתיחת מלכויות דרבי יוסי, והקטע השני הוא פתיחת מלכויות דרבי יהודה. נכון שזה יפה? תגידו את האמת. פשט גמור של עלינו לשבח. החלק הראשון מוביל אל וידעת היום השבועות האלה לבביך כשמו אלה משמיים מעל הבארץ מתחת עינות. זה מלכויות רבי יוסי. זה המלכות הקדומה. ההמלכה הקדומה, לא צריך כלום. על כן נקווה